שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר, במאמר דעת אלוהים של הרב קוק, שבתוך עקבי הצון, המודפס בהוצאת פוסל הרב קוק בקרח שכתוב עליו דר העיקר, ואנחנו בעמוד קוף למד ח'. אנחנו עסוקים ביחס בין האידיאלים הנישאים בתוך האומה לבין הלאומיות. כן, כלומר, לאומיות ישראלית, אומר הרב קוק, אינה יכולה להחזיק מעמד, אלא אם כן היא אידיאלית, אם לא היא נופלת, וכמו כן, גם בכיוון השני, אידיאלים שאינם מחוברים אל הלאומיות הישראלית, אבל הם שאובים מתורת משה, יכולים רק לבלבל את העולם כולו, כפי שהתגמנו בפעם הקודמת על ידי הנצרות. הנצרות אימצה אידיאלים ישראלים, אבל לא השכילה להשתמש באידיאלים הישראלים האלה כדי לתקן את העולם בשורשו הפנימי. לכן, למרות שהיא דיברה על הרבה אהבה, חסד, מוסר וכדומה, היא לא הצליחה למנוע מן העולם להגיע לאושוויץ, הירושימה, שתי מלחמות עולם. זה בכל זאת, מלחמות נפוליאון, זה בכל זאת אומר דור שני. אולי דור שלישי. טוב. רק אז אני קורא כאן בשורה השנייה בעמוד קוף למד ח'. רק אז יכול להתרפאות ממנו מהליקוי, כן, מהליקוי שהתפשטות האידיאלים היהודים עשתה בעולם, כשיפלוט את מה שבלה מרגשי הדת המופשטים שקראם בחזקת היד מעץ החיים הכללי של תורת ישראל, המשולב דווקא עם נשמתו הלאומית, וממילא יוכל אחר כך לשוב לקבלם בצירוף כל ההוראה המקורית שהיא מוכחת להיות נשאבת דווקא מטבע האומה מתגלה באור תורתה, בשם השם הנקרא על שם האצילות האידיאלים הנשגבים ונחמדים בעולם עד עולם, יקרא דווקא אלוהי ישראל. טוב, אם יש לנו מזל שזה כתוב בשפה לא ברורה, כי אם זה היה כתוב בצורה ברורה, כולם היו צועקים. אז אבל נתרגם את זה עכשיו לשפה ברורה, ונראה אם כולם יצעקו. מה שהרב אומר, שההתפשטות של הדת אצל עמי אירופה, כל כך בלבלה אותם, שהדרך היחידה להיפטר מהליקויים שהנצרות גרמה, זה להפוך את אירופה לאתאיסטית. בלי דת. היה יהודי אחד שהבין את זה כבר לפני 500 שנה, ושמו רבנו יצחק אברבנאל. רבנו יצחק אברבנאל, שחווה את גירוש ספרד, אבל גם הספיק לפני גירוש ספרד להיות שר האוצר של מלכי ספרד, וגם של מלך פורטוגל, ראה את ראשית התהליך שאנחנו קוראים לו רנסנס. כלומר, סיום ימי הביניים, והתחלת העת החדשה. העת החדשה, לפי החלוקה המקובלת במחקר, היא מורכבת מכמה תקופות. התקופה הראשונה, תקופת הרנסנס, התחייה, מיד אחרי ימי הביניים, כשחוזרים ללמוד מהקדמונים, הרומאים והיוונים, וגם מהיהודים, יש השפעה גדולה מאוד של הקבלה באותם הימים. אחר כך תקופת האורות, שהכינה את המהפכה הצרפתית והסתיימה בפיצוץ גדול במהפכה הצרפתית, ואחר כך, מאז המאה ה-19, מה שקוראים העת החדשה. החלק הראשון, כלומר, מתוך כל הזמן החדש, החלק הראשון נקרא תקופת הרנסנס, זה התחיל באירופה במקומות שונים, בעיקר באיטליה והולנד. אחר כך התפשט לעוד כמה מדינות. רבנו יצחק אברבנאל ראה את ההתחלה של ההתפשטות של הרנסנס. והוא הבין מיד על מה מדובר. הוא הבין שבעצם מדובר בערעור עמוק מאוד על הנצרות כולה. והוא הבין שאירופה עומדת להיות חילונית. הוא לא הכיר את המושגים האלה, אבל בעצם זהו תוכן של הדברים. בספרו משמיע הישוע, מסביר על פי זה רבי יצחק אברבנאל אחת האגדות המופלאות בפרק חלק, במסכת סנהדרין. שם נאמר, אין בן דוד בא עד שתהפך כל המלכות למינות. כל המלכות צריכה להפוך למינות. מהי המלכות ומהי המינות? מסביר רבי יצחק אברבנאל, מלכות הכוונה העולם המערבי, הוא המלכות. הוא המלכות שיורשיה של רומא הקדומה. סתם מלכות אצל חז"ל, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, או מלכות הורגת וכדומה, זה רומא. רומא לא ממש נפלה, רומא התפרקה והפכה להיות מדינות אירופה השונות, מה שאנחנו מכנים היום בשם העולם המערבי. זה רומא, זה המלכות. ואיך היא צריכה להפוך למינות? היא צריכה לכפור בנצרות. המינות, הכוונה היא מה שהוא הראתי, מה שהוא כפירה ביחס לדת המקובלת. לכן אומר רבנו יצחק אברבנאל, אירופה לא תיגאל, ועם ישראל לא ייגאל, כל זמן שלא תהיה אירופה חילונית. כי אי אפשר, כך הוא אומר, להכניס בלב אמונת אמת, עם הלב מלא באמונת שקר. לכן מוכרחים לעקור את אמונת השקר, ולהותיר את העולם ללא האמונה. ואז הוא יכול לקלוט בקרבו אמונת אמת. המהלך הזה שהתחיל אצל רבנו יצחק אברבנאל, הגיע להבשלה במאה ה-19 אצל הפילוסוף ניטשה. ניטשה הסביר, אלוהים מת. הייתי בהלוויה שלו. במקום אחד, הוא כותב את זה בהרבה מקומות. אחד המקומות הוא אומר שאלוהים כבר היה זקן, ישב ליד האח כדי לחמם את רגליו, ובסוף נחנק מרוב רחמים. זאת אומרת ש... מה הוא התכוון לומר? הוא התכוון להגיד שהמושגים העתיקים על אלוהות, שהדתות סוחבות איתם, המושגים האלה עברו מן העולם. פעם הם אולי קידמו את האנושות, אבל באיזשהו שלב הפכו להיות מעכבי ההתקדמות של האנושות. בין מבחינה מנטלית ובין מבחינה מוסרית. כן? הדת מחלישה את האדם, מקטינה את שיעור קומתו, והוא מבשר את הופעת האוברמנש, כלומר, האדם העליון, העל-אנושי, שהנאצים אחר כך זיהו אותו עם הנאצי, כלומר, עם האדם החזק, האכזרי. אבל אפשר גם לראות את זה אחרת, שניטשה עצמו לא כתב דברים כאלה, מה שכן משתמע בדבריו כך זה תוספות של אחותו הנאצית שכתבה את זה, אבל הוא עצמו התכוון לשחרר את האדם, לקראת מה? הוא לא ידע לקראת מה. אבל במקום אחד, צריך לזכור שניטשה היה אדם עם, כלומר, הרבה אינטואיציות, כמו שלמשוגעים יש הרבה אינטואיציות. הוא היה אדם משוגע, פחות או יותר. הוא בסוף סיים את ימיו בבית חולים למשוגעים. אבל הוא כתב, העולם, בדמדומי שחר, העולם הולך ומשתנה. אלפי שמשות נופלות. ואלוהי ישראל, עתיק היומין, עומד לשוב אל עולמו ואל עמו, וכולנו נשמח יחד בשמחתו. מעניין? איך הוא הרגיש את זה? אגב, הוא גם היה אנטישמי קצת, צריך לדעת את זה, אבל האנטישמיות שלו לא אנטישמיות קלאסית של היהודים הם מלוכלכים, היהודים הם גנבים, היהודים איך זה? להפך, אצלו היהודים הם המושא להערצה, הם העם היחיד שיחזיק מעמד פה, ולכן הוא שונא אותם. כמו בלעם, כן? הנביא בלעם, שהעריץ מאוד את עם ישראל, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, ולכן רצה באובדנם, כן? כי הוא מקנה. עכשיו, כל הדבר הזה, שהוא הבסיס להופעת ידיעת השם היותר עליונה, בתהרתה, ללא כל הקליפות שנתדבקו באמונה במשך הדורות, הרב רואה את זה בימיו. הוא אומר, כל זה, זה אשמת הנצרות. כלומר, הנצרות צריכה ליפול כדי לשחרר את העולם מהעצבות הנוראה שהנצרות הפילה על הנפש הדתית. בואו נקרא. אני שוב קורא כאן, בשורה השנייה, בעמוד קוף למד ח', רק אז יכול להתרפאות ממנו, כלומר מהליקוי הזה, כשיפלוט העולם את מה שבעלה מרגשי הדת המופשטים, שקרעם בחזקת, מה זה רגשי הדת המופשטים? מושג האלוהים, שקרעם בחזקת היעד, מאיפה הוא לקח את המושגים האלה? קרע אותם מתוך היהדות, נכון? עד כדי כך שהנצרות קוראת לעצמה ישראל. אחת התפילות במיסה של ימי ראשון אנו ישראל עם קדושך, ככה הם אומרים בכנסייה, שקראם בחזקת היד מעץ החיים הכללי של תורת ישראל, המשולב דווקא עם נשמתו הלאומית, כן, והם רצו לעשות ישראליות ללא ארץ ישראל וללא עם ישראל. וממילא יוכל אחר כך לשוב לקבלם, כן, שוב נוכל להעניק הערה אלוהית לאירופה, בצירוף כל ההורה המקורית, שהיא מוכרחת להיות נשבת דווקא מטבע האומה המתגלה באור תורתה. כלומר, אז יהיה התפקיד של עם ישראל, תפקיד חשוב, להאיר בעולם מחוסר הכרה דתית קלאסית, וללמד את תורת ישראל. ושם השם, הנקרא על שם האצילות, האידיאלים הנשגבים ונחמדים מעולם עד עולם, הרי י' כ' ו' כ', זה השם של עולם האצילות. דווקא כלומר, השם של עולם האידיאלים, ייקרא דווקא אלוהי ישראל. אז תהיה השפעה קולטורית אמיתית לישראל בעולם, שעם חשוב משפיע לא רק בפרט נפרד ממנו, כי אם בכל עצמיותו. כלומר, לא על ידי ישו משפיעים על העולם, זה פרט נפרד מתוך העם היהודי, אלא מתוך עצמיותם של ישראל. אפשר לומר, ישו ייצג בעיני העולם את עם ישראל כולו, בדמות של ילד יהודי אחד צלוב. חבל, למה להשתמש בפגר של יהודי, כשאפשר לקחת את כל עם ישראל החי ולקבל ממנו את ההשפעה? כן. כן. אתה שואל ככה, האם הדברים שנאמרים כאן, שבעצם בגנותה של הנצרות, ומראה את הקלקול שלהם, האם זה עולה בקנה אחד עם הנאמר ברמב״ם, בהלכות מלכים, שהנצרות קידמה את העולם? תראה, מתחשק לי להגיד שכן, אבל המציאות היא שלא. זאת אומרת, זה ברור שהרב כאן מדגיש ממד שלא מודגש ברמב״ם בכלל, והוא, אדרבה, הקלקול שהנצרות עשתה לעולם. יש בספר צמח צבי, של הרב צבי יהודה קוק, הבן של הרב, יש לו התכתבות עם מישהו או מישהי, לא כך ברור, בשוויצריה. שם יש איגרת ארוכה בנושא הנצרות, האם הנצרות קידמה את העולם או קלקלה את העולם. נגיד, מה עשתה יותר, נאמר. ודעתו של הרב צבי יהודה היא שהיא קלקלה יותר ממה שהיא קידמה. השאלה אז מה הייתה האלטרנטיבה? מה יכול היה להיות במקום הנצרות? היה אפשר להפוך את האימפריה הרומית לבני נוח. כן, זו הרי הייתה הכוונה, כנראה, של ראשוני הנוצרים. הייתה להעניק את אמונת היהדות לאימפריה הרומית כולה, והייתה באמת אהבה אמינה כזאת. ואז היינו יכולים להדריך אותם מתוך ציון. רק הבעיה היא שבאותם הימים עם ישראל היה במצב מדיני כל כך ירוד, שזה לא היה עולה לדעת שאנחנו נשפיע על כל העולם, שנהיה המרכז של העולם. למרות שאפשר לומר שגם היוונים נוצחו על ידי הרומאים, ובכל זאת העניקו להם את תרבותם. האפשרות האחרת הייתה, וזה מה שחוקר בשם ברטוביה הציע, שיקרה מה שקרה בתקופת גלות בבל. בתקופת גלות בבל אנחנו רואים שבזמן שהיהודים היו בבבל ובפרס, בדיוק באותם הימים מופיע בעולם האלילי דת חדשה, דת זרתוסטרה. הדת של זרתוסטרה הייתה דת שהייתה בנויה על יסוד מוסרי. ההנחה שישנם שני כוחות אלוהיים בעולם שנלחמים זה בזה, אלוהי הטוב ואלוהי הרע. זה אמנם לא בדיוק היהדות, כן? היהדות חושבת שהשם אחד, אבל זאת הפעם הראשונה שבעולם האלילי נבנתה התפיסה האלוהית על יסוד מוסרי. זה ההתקדמות. וזאת למה? כנראה שהנוכחות של ישראל בתוך ליבה של האימפריה הפרסית של אותם הימים, זה עשה משהו. כן, איך כתוב במגילת אסתר, ורבים מעמי הארץ מתייהדים. אז הם מתייהדים. קולטים השפעה של עם ישראל, לא באופן יזום, אלא באופן דיפוסיבי של הקרנה. ואז האנושות הייתה מתקדמת לאיתה, ובולעת ומפנימה לתוכם ערכים ישראלים כפי יכולת הקליטה. ואז לא היה נוצר המתח האדיר הזה בין המוסריות הנוצרית לבין המציאות הפנימית של נפשם של הגויים, ואז באופן הדרגתי הם היו מתקרבים לאמונת ישראל. זה מה שהיה אפשר, זה היה יותר בריא כנראה, היינו חוסכים מעצמנו הרבה דם. כן. כשהרב
מדבר על
אנושיות,
הוא מתרגש בפעולות, אבל כמו שמתעלם מכל אסיה, הודו, סין, אפריקה, אמריקה, אז לכל ביחד, לא בזה מיוחד.
שדעתך היא יפה. זאת אומרת, הרב, כשהוא מדבר על העולם, הוא מתכוון, על האנושות, הוא מדבר על אירופה. אולי אירופה וגרורותיה, כן? כלומר, אירופה זה כולל גם, במידה רבה, את אמריקה הצפונית והדרומית, ובמידה רבה גם חלקים גדולים של אפריקה. ואם אתה כולל גם בתוך ההשפעה הישראלית, גם את העולם המוסלמי, זה מתחיל להיות יותר גדול. שלא לדבר שזה כולל גם את אוסטרליה. בסדר? אבל אתה שואל, איפה המרחב הסיני, יפני, הודי, הודו-סין, קוריאה? כל המרחב האסייתי בעצם, זה מה שמטריד אותך. כן, נראה ש... נכון, הוא מתעלם מזה, מכמה סיבות. סיבה ראשונה, צריך לדעת שמאז רומא, ואפשר לומר עוד יותר מאז המאה ה-17, אירופה, זה העולם. מעניין. למה אני אומר את זה? כי זאת הציביליזציה היחידה שלקחה לעצמה כמשימה את כיבוש העולם כולו. תחת ערכיה. כל שאר המדינות בעולם, גם האימפריות היותר גדולות כמו סין, מטרתן הייתה רק להגדיל את כוחן, לא לייצא את הדגם התרבותי שלהם. וזה מה שגרם שבסופו של דבר במאה ה-19 וה-20, אירופה השתלטה על העולם כולו. זה לא במקרה. וגם היום, למרות שהקולוניאליזם הפסיק, עדיין מי שקובע את הנורמה העליונה של התרבות בכל כדור הארץ, זה העולם המערבי. השאלה איפה המרכז שלו, זה דיון בפני עצמו. ייתכן שהמרכז של העולם המערבי נמצא בניו יורק. יכול להיות, אבל זה עדיין רומא. בסדר? שאם שמעת על הסנאט והקפיטול והנשר, זה אומר משהו. כן.
ואפשר להשאיר בין דעתו של הרמב״ם שהוזכר בפאנל
ש... עכשיו, עוד דבר. עם כל זה, המרחב המזרחי לא מחוסר משמעות אצל הרב קוק. רק לא בהקשר הזה. יש אגרות אחרות ששם הוא מדבר על זה. אולי בהזדמנות גם מדבר על זה. כן, בבקשה.
אפשר להשאיר בין הרמב״ם שהוזכר לבין רבי יצחק הרבנן, שהרמב״ם דווקא מדגיש שם לא מבחינת אלוקות שהעולם התמלא, אלא בדברי משיח.
כן.
יש תפיסה משיחית שגם האתאיסטים יודעים שיש כזה דבר משיח, ואז הם יוכלו לקבל את התפיסה היהודית היותר ברורה לגבי משיח, היותר אמיתי. אבל לא לגבי אלוהות, על הרצות הוא לא אמר דברי שבח לגבי תפיסת האלוהות, או איך שהם פרסמו את אלוהות.
אוהב אני את דבריך, שאתה רוצה לעשות סינתזה בין גדולי ישראל. ואתה אומר בעצם, שמה שהרב קוק מדבר זה על תפיסת האלוהות, שנהרסה על ידי הנצרות, ואילו הרמב״ם מדבר על התפיסה המשיחית שקודמה על ידי הנצרות, ואז בעצם אין מחלוקת. אני הייתי רוצה לקבל את זה. יש לי רק קושי. בסופו של דבר, כשאתה בא להעריך תרומתה של תרבות כלשהי לקידום העולם, אתה צריך לעשות סך הכל. האם במאזן הכללי זה חיובי או שלילי? זאת השאלה. וכאן יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרב קוק. כן, הוא אומר, למרות שהם עובדי עבודה זרה, אבל הם עשו דבר טוב, שהוא כך וכך. כן, ולא מחשבותיי מחשבותיכם. לערב קוק יאמר אחרת, יגיד, אף על פי שהם קידמו כמה דברים בענייני הדעה המשיחית, אבל הקלקול התיאולוגי כל כך גדול, שהמאזן הוא לשלילה. כן? אבל ההבחנה בין שתי הנקודות, שזה המשיחיות וזה האלוהות, זה דווקא מוצא חן בעיניי. כן. מותר שתהיה לנו, שתהיינה לנו דעות אחרות. לא חייב בכל דבר. טוב. בואו נתקדם. אז תהיה, אני שואל, מה? כל זמן, סליחה. כל זמן. שאין החפץ העז והטהור של האידיאלים האלוהיים והוצאתם אל הפועל במהלך היסטורי חי, קיים ומתמיד, מתגלה באומה. השכינה היא בגלות. כן, כל הזמן שיש רק דתות, אבל אין ישות פוליטית שנושאת את הרעיון, וכוח החיים המתגלה על פני הכיכר של עבודת השם הוא כוח חלש ורפה, נערך ככוח החיים של ריקב עצמות גיבור ענקי, מול כוח חיים שלב החי ופועל, אין הכוח יכול אז לחולל לא יראת הכבוד, נישא ומרומם בהכרה עצמית פנימית, ולא אהבה חיה עזה ומלבבת המתגברת כפרץ מים רבים וכרשפי אש שלהבת יה. כן, או כמו שאומר הנביא ישעיהו, עם ישראל מופיע בעולם כנבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, נבזה ולא חשבנוהו. כן, כלומר, כל מיני, הדמות של היהודי היא דמות מבוזה. כן? עד כדי כך שאפילו גדול הפוליגיטיקאים של היהדות, רבי יהודה הלוי, קורא לספר שלו, ספר הכוזרי, ספר הטענה וההגנה לדת הבזויה. הדת המושפלת. הציור של הכבוד האלוהי נעשה נפגם ולקוי. לא לבד ביחס ההמון, שלא ירומם אותו רוחו יותר, גם אחרי ודאו שבכלל ראוי לייחס אלוהים כל שלימות וכל טוב. כי אם לייחס לכל הפחות אליו, במקום חובת כבוד אידיאלית המרומם, המרומם את כל רעיון ורגע שאהבת כבוד נפרזה עד אין חקר, מעין פינות שבזה הוא מייחס לשלימות העליונה את הפחותה שבמידות, שהיא אינה ראויה גם לשלם שבבני אדם, מהקליפה האהבה הזאת יונקות הן הדתות המפרנסות על ידי הלך שבשפל מצבה של תורת אמת. הבנתם מה שהרב אומר? הוא מסביר מהי התפיסה של אלוהים המצויה בעולם. מהי התפיסה של אלוהים? עריץ מלא גאווה. שזה מידה שפלה אצל, אפילו אצל בני אדם. אבל זה מה שהנצרות חינכה אליו.
גם בתוך היהדות?
גם בתוך היהדות. זה חזר הרבה מאוד. לתוך היהדות ודאי. כן? איך אפשר לומר? החברה בישראל מתחלקת לחילונים ודתיים, נכון? חילונים ודתיים. הרב אשכנזי היה רגיל לומר כך, שהחילונים בישראל מושפעים מן התרבות המערבית, והדתיים בישראל מהדת המערבית. בסדר? בואו נחזור עוד פעם למשפט. כן? הציור. כן? אני קורא כאן איפה שליד מספר 31. אגב, יש פה הפניה, אני קצת דילגתי. אתם רואים, יש פה הפניה ב-30. עיין עוד ליקוטי הגרא בסוף הדיבור שם. בסוף איזה דיבור? הנה מה שנקרא ליקוטי הגרא בסוף ספרה דית צניעותה, דיבור המתחיל ידוע שהבדל עצמי אינו ברב ומעט. מה זה שם? זה הערה של הגאון מבילנה, אחד מספרי הקבלה שלו, הפירוש שלו לספרה דית צניעותה, אחד מהספרים העמוקים בתוך ספר הזוהר. שם הגרא מעמיק במשל שמובא בספר יחזקאל ביחס לעצמות היבשות. מה זה עצמות היבשות? הנביא רואה בקעה מלאה עצמות, כן? ויוציאני ברוח השם, ויביאני, הייתה עליי יד השם, ויוציאני ברוח השם, ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות, והעבירני עליהם סביב סביב, והנה יבשות מאוד על פני הבקעה, וכו'. ואז הנביא רואה איך שהעצמות האלה קמות לתחייה. כן, בהתחלה יש גידים, בשר, עור, ואחר כך נכנסת בהם הרוח, והם קמים על רגליהם, חיל גדול מאוד מאוד. טוב, זה מה שהנביא ראה, אבל איך הוא ראה את זה? במראה הנבואה, הוא לא ראה משהו פיזי. כן, כל זה כמו חלום. אז בשביל מה מראים לו בחלום נבואי, אנשים שקמים לתחייה מתוך עצמות? אז ויומר אליי בן אדם, הקדוש ברוך הוא מסביר לו את מה שהוא ראה, ויומר אליי בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל המה. זה עם היהודי בגלות, עם היהודי בגלות הוא עצמות, ולכן אני הוציא אותם מהגלות, וזה יהיה היציאה של ישראל, השיבה לציון. הגאון מבילנה נכנס לפרטי פרטים, הוא מסביר מה זה, אבל זה קצת מקברי אז אני מתלבט, אני רוצה שתהיו מבסוטים, לא רוצה להגיד לכם דברים מקברים, אבל בכל זאת, אחר כך תתאוששו. בהתחלה כשקוברים מישהו, אז קוראים אותו שלם, אבל מה, באים התולעים, אוכלים אותו. הרימה אוכלת בנו, אומר הגאון, זה הגויים, הם הרימה שאוכלת את הגוף הלאומי. ואז כל מיני טיפוסים של יהודים שהיו בימי בית שני נעלמו. אם תסתכלו ביוספוס פלביוס, איזה סוגי יהודים היו אז בחברה היהודית? כל הטיפוסים שאתם רואים היום היו אז. ואפילו דתיים היו שם. אחר כך, כשאנחנו נאכלים, נשארים רק העצמות. מה זה העצמות? אלו תלמידי חכמים. כלומר, בזמן הגלות, הדבר היחיד שנשאר מעם ישראל, זה הרבנים ומה שסובב אותם. הרבנים ומי שמוכן לשמוע לרבנים. כל השאר נעלם. אבל אומר הגאון, כל העצמות היו במקום אחד. כמו שבהתחלה בקבר, העצמות במרכז אחד, כולם היו בבבל. אז התורה המשיכה בבבל דרך הישיבות, כלומר, מה זה הישיבות? העצמות היבשות. אבל התחילו העצמות להתפזר. וזה שפתאום קמה ישיבה בספרד, ואחת באשכנז, ואחת באיטליה, וכו'. יש כבר, אין כבר ריכוז של הלאום, אבל כל עצם, עצם יפה. אתה הולך לבקר את כבוד הרב הגאון, עצם יבשה, אבל שלמה. אחר כך, אומר הגאון, נרכבו העצמות. ובזמן הזה לא נותר מאיתנו, אלא תרווד רכב עצמות. והננו מצפים לתחיית המתים, התנערי מעפר, קומי שבי ירושלים. כלומר, הגאון הבחין שבתקופה שלו, שבה הייתה אמנציפציה, והאוטונומיה המשפטית של היהודים נעלמה. זה הזמן שבו הגלות נמצאת בנקודת השפל הגדולה ביותר שלה, יותר מאשר הפרעות של תתנו והאינקוויזיציה, יותר מזה, בגלל שעבד היסוד הלאומי של עם ישראל, ולכן הוא אומר, עכשיו מוכרחת שיבת ציון להתחיל. זה מסביר את ההחלטה שלו לשלוח את התלמידים שלו לירושלים, לבנות מחדש את היישוב האשכנזי בירושלים, להקים את החורבה וכו'. הוא אומר, מכאן ואילך הכל מתחיל מחדש. זאת אומרת, מה זה עצמות יבשות לפי הרב קוק כאן, שהוא חוזר פה על הביטוי של הגר"א? בעצם זה מצב שבו אין שום יכולת להשפיע אידיאלים אלוהיים בעולם, כי הכלי להופעה הזאת, שהוא המציאות הלאומית פוליטית של עם ישראל, הכלי הזה לא קיים. ברוך השם, מזה למעלה מ-60 שנה, חזר אלינו הכלי. אנחנו היום, במדינת ישראל, יש לנו כלי. והכלי הזה, הוא מחייב אותנו למילוי החובה שלנו כלפי התרבות הכללית, וללמדה את דברי אלוהי ישראל, אבל זה עבודה בפני עצמה. נדבר על זה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.